לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, יוד א' בניסן תשע"ט, טוב יומן לפי שעה היום. זהו היום השני של מצעד הממליצים לנשיא המדינה על ראש הממשלה הבא שלנו. וברוח זו אנחנו נפתח בשני רעיונות פוליטיים, כצפוי. יהיה איתנו מיד חבר צוות המסע ומתן של הליכוד, שר התיירות יריב לוין, הוא יתייחס לסוגיית הרכבת הממשלה והמגעים היגעים בין השר אביגדור ליברמן, השר לשעבר אביגדור ליברמן, לבין הסיעות החרדיות, כל מיני מעקשים שעולים וצפויים עוד לעלות במסע ומתן הזה. נדבר איתו גם על תיק המשפטים שבו הוא חפץ מאוד לקבל לאחר תום המגעים הללו. גם נעסוק קצת באחוז החסימה שגרם ל-360 אלף קולות להישאר מחוץ לכנסת הבאה. נדבר על המגעים הקואליציוניים גם עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', נשמע על ההסכמות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, על השיחה שהייתה לו עם נתניהו אתמול, גם על המערכים המשותפים עם עוצמה יהודית, וגם על העבודה המשותפת עם הרב רפי פרץ והניסיונות של כל מיני גורמים אלומים בתקשורת לייצר שסעים וכיתובים בין שני האישים הללו. נדבר גם על מה שקורה בפריז, צרפת ועולם התרבות, וגם העולם הנוצרי אבלים על השריפה שקילתה חלקים נרחבים מקתדרלת נוטרדם שבלב פריז. אנחנו נדבר על הפן היהודי היסטורי של המקום וגם על היחסה של היהדות לטרגדיות מעין אלה בעולם הנוצרי. חג הפסח מתקרב, ואיתו גם הוויכוח שמתעורר כמידי שנה בשנים האחרונות סביב האיסור על הכנסת חמץ לבתי החולים בישראל. כמה וכמה ארגונים דורשים בשם חופש הפרט לאפשר להם הכנסת חמץ עבור חולים. אנחנו נדבר על כך עם הדוקטור עינת רמון, מרצה למחשבת ישראל במכון שכטר. נספר לכם על ספר חדש ביידיש היו אומרים, כך הוא שמו של הספר של רחל דביר, שבו פתגמים ושנינויות יהודיות מהשפה העתיקה שנדמה שמתחדשת בשנים האחרונות. נשמע כמה דוגמאות ואיך קורה שהשפה הישנה היא רלוונטית גם למה שקורה סביבנו היום. וגם נספר לכם על כיפות משיער טבעי, מה שמאפשר לא רק להסתיר קרחות, אלא גם למנוע תקיפות אנטישמיות. מסתבר שהביקוש לכיפות שכאלה, כיפות משיער טבעי, הולך וגובר לנוכח אירועים אנטישמיים ברחבי העולם. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו רואים לשר התיירות, עדיין שר התיירות, יריב לוין, שלום לך.
שלום רב.
עברת לא מעט מסעים ומתנים, מתנים קואליציונים, בואו נפתח בשאלה שנראית כבעייתית ביותר, מה להערכתך הסיכוי להסדרת הישיבה המשותפת של ליברמן והחרדים?
הדבר הזה הכרחי, בלעדיו אין לנו ממשלה ואין לנו קואליציה, והוא ידרוש הרבה רצון טוב מצד כל הצדדים, נכונות להתפשר. אני בהחלט סופר שהמסע ומתן הזה יהיה קשה, הוא יהיה ארוך, הוא יהיה רווי מכשלות, אבל אני מקווה שנצליח בסופו של תהליך להגיע לתוצאה שכולם יוכלו לחיות איתה. בעיניי כל אלטרנטיבה אחרת היא הרבה יותר גרועה.
לפני שאני אשאל אותך מה יקרה במידה וליברמן מתעקש, אתה מצליח לזהות איפה האמירה הכי בעייתית שאמר אחד מהצדדים?
אין ספק שסלע המחלוקת הגדול ביותר הוא בסוגיית חוק הגיוס. ישנם גם נושאים אחרים שנוגעים לענייני דת ומדינה שמצריכים יותר מאשר גישור על מחלוקות, אלא על פערים גדולים. יהיה ודאי גם ויכוח בנושאי עתיקים, וצריך לזכור שחילוקי דעות יש לא רק במישור הזה, ישנם גם דרישות של שותפות פוטנציאליות אחרות, שגם להן יש, ישנם לא מעט דברים שמתנגשים ביניהם ובינן לבין סיעות אחרות. אני חושב שהדרך להגיע לתוצאה בסוף היא באמת הנחת עבודה של כולם שמקימים את הממשלה הזאת, שמקיימים את רצון הבוחר שרצה שתקום ממשלה כזו, ולנסות מתוך גישה כזאת לבוא להסדיר את הדברים. אני מקווה שנצליח, זה לא יהיה פשוט בכלל.
אתה מזהה אבל את הרמה הזאת של אחריות, כי אנחנו שומעים מצידם של החרדים איזשהו ניסיון ככה לראות בליברמן כמו מישהו שכרגע הוא מצהיר, אבל ניכנס לחדרים הסגורים והדברים יסתדרו, הם מנסים ככה לגמד את הדרמה.
קודם כל אני מעריך את האיפוק, אני חושב שאחד הדברים החשובים במצב ומתן כזה הוא באמת לאיפוק, לא להגיב מיד בהצהרה על כל הצהרה ולנסות לחדד את המחלוקות, אלא להפך, להשאיר את ההצהרות בצד ולהתרכז בניסיון בתוך הישיבות המשא ומתן לגשר על הדברים. אבל אני משוכנע ואני מכיר את גם את ראשי יהדות התורה וגם את ראשי ש"ס, הם בוודאי ידרשו ויעמדו על שלהם ויעשו את זה בצורה תקיפה מאוד, אז אין לי בכלל ספק. וכפי שאמרתי קודם, אם יש רצון טוב אפשר לפתור כל דבר, אם לא יהיה רצון טוב אז גם מחלוקת קטנה יכולה להפוך לאבן נגף שאי אפשר להתגבר עליה. ואני מקווה מאוד שהאחריות תגבר. בסוף הלכנו לבחירות, כל השותפות האלה, באמירה ברורה שנקים ביחד ממשלה לאחריהן, אנחנו רוצים לעמוד בהתחייבות הזו, ואני מקווה שנעמוד.
והיה וליברמן מתעקש, האופציה באמת של ממשלת האחדות, החרב המתהפכת הזאת מעל המסע ומתן, היא באמת קיימת, או שבסופו של דבר אולי הולכים לבחירות נוספות?
תראה, אני אולי הייתי צריך להגיד, אם זה לא יסתדר, אז עלולה להיות ממשלת אחדות וכדומה, כדי כביכול באמת להשאיר מין חרב כזאת לא היה באוויר, אבל אני מעדיף לומר את האמת, לפחות כפי שאני רואה אותה. אני לא רואה סיכוי אמיתי להקים ממשלת אחדות. אני גם לא חושב שזה הדבר הנכון, זה בטח לא מה שהבוחרים שלנו רוצים. בחירות חוזרות תהיינה בוודאי סיכון גדול מאוד, ולא רק זה, אלא גם מהלך ששוב יהיה קשה מאוד להסביר אותו לציבור, יגרום גם נזק גדול למשק. אין שום היגיון אלא לגשר על המחלוקות ולהקים ממשלה, ואני מקווה מאוד שכך יהיה.
אתה אומר קשה יהיה להסביר את זה לציבור, וזה גם עולה הרבה, ואם כבר אתה מזכיר את העניין הזה, אולי אחוז החסימה, יש לך איזשהו פתרון אליו, כי בעצם פה בעיה של 350 אלף קולות, אולי אפילו יותר, שהלכו לאבדון, והיו יכולים להוסיף לא מעט לגוש הימין.
אמרתי בהרבה מאוד רעיונות, כולל רעיונות שקיימתי איתך בתקופת הבחירות, שזה בדיוק התסריט המסוכן של מפלגות שלא תעבורנו את אחוז החסימה וקולות שילכו לאיבוד, ולאחר מכן אתה יכול להוציא את ההקלטות, גם דיברתי כבר אז על הקושי הגדול בלהרכיב ממשלה שמורכבת מהרבה מפלגות קטנות שכל אחת באה עם דרישותיה ועם הצורך שלה לבוא לידי ביטוי. ואנחנו רואים את הדבר הזה מתרחש בדיוק לנגד עינינו, קודם עם אובדן של מאות אלפי קולות ואחר כך עם הקושי שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו בהרכבת הממשלה. דעתי פשוטה, הציבור צריך לחזור לצוותי ההצבעה שהיו בעבר, לשתי מפלגות גדולות מאוד, מעל 40 מנדטים, כך שמי שתזכה בבחירות, תהיה לה באמת יכולת אמיתית לנהל את העניינים, להרכיב ממשלה, אגב להיות גם במצב שבו התיקים המשמעותיים מוחזקים בידי שרים שראש הממשלה מינה מתוך מפלגתו ולא מתוך אילוצים קואליציוניים, אני חושב שזה הרבה יותר נכון. אבל כל עוד אלה תוצאות הבחירות וכל עוד זהו רצון הציבור שתהיינה כל כך הרבה מפלגות, אנחנו צריכים להתמודד עם מה שיש ולעשות כל מאמץ.
אין פתרון לאיזשהו חוק שיפתור את העניין הזה? מדברים על זה שהסכמי העודפים יהיו גם למי שלא עבר את אחוז החסימה, כל מיני פתרונות כאלה. אתה רואה משהו שיכול להיות ריאלי?
אני כרגע לא רואה, אבל בהחלט אפשר לתפון את הדברים. צריך רק לומר שהדבר אולי הנכון יותר לעשות היה להעלות עוד יותר את אחוז החסימה, כדי באמת להביא למצב שיהיה ברור מראש שהסיכוי של מפלגות קטנות לעבור אותו הוא נמוך, ולכן הדבר הזה ייצור ייחודים וחיבורים מראש. בכלל, צריך בעניין הזה להודות. השמאל מגלה בנושא הזה הרבה יותר אחריות, המפלגות שם הן מעטות יחסית, הן יודעות לאחד כוחות ערב הבחירות בצורה רחבה, והדבר הזה בסוף גם מביא אותם לנקודת פתיחה של מיצוי הפוטנציאל האלקטורלי שלהם. אצלנו בימין, לצערי הרב, הרבה מאוד פיצולים, הבדלים שבאמת לא ניתן להבין אותם. הרי היום באמת ישב מסתכלים אחורה על מערכת הבחירות. האם מישהו באמת יודע להסביר מה היה ההיגיון בפיצול של הימין החדש מתוך הבית היהודי? האם לא היה טוב יותר לו היו רצים ביחד ושומרים על כוחם כפי שהיה בקדנציה הקודמת? התשובה לכך נדמה לי ברורה לחלוטין, ואני מקווה שהלקח ילמד קודם כל על ידי אנשי הציבור שימנעו מהפילוגים האלה המיותרים לחלוטין, ואחר כך גם בהצבעה של הציבור עצמו.
לא בטוח שזה ילמד, ראינו אורן חזן לקח את הכמה קולות שלו, וגל הירש לקח את הקולות שלו, ואורלי לוי, זאת אומרת, הדברים הם לא בטוח שאם אתה מעלה את אחוז החסימה, אנשים מגיעים לאיזושהי התפכחות מיידית.
לא בטוח, אבל לפחות המצב הנוכחי מצביע על כך שבמצב הקיים ההתפקחות הזו רחוקה מאוד. אגב, אמרתי קודם, אני לא בטוח שהעלאת אחוז החסימה היא הפתרון. יכול להיות ששווה לבחון את העניין, אני לא משוכנע בכלל שזה אכן מה שיפתור את הבעיה. אבל כמו שאמרתי קודם, בסוף, כדי להבטיח את זה שתהיה יכולת משילות, כדי להבטיח את זה שהרכבת הממשלה תוטל על מועמד הימין לראשות הממשלה, כפי שהיה במקרה הזה בנימין נתניהו, וכדי לאפשר אחר כך הרכבה של קואליציה ולמנוע בזבוז קולות, ולאפשר עבודה מסודרת של הממשלה, וליצור מצב שהתיקים המרכזיים מוחזקים בידי ראש הממשלה, בידי מפלגתו של ראש הממשלה, והעבודה נעשית באמת באופן ממלכתי ומתוך ראייה רחבה ולא רק מתוך התייחסות לסקטור כזה או אחר. אני חושב שכל הסיבות האלה מובילות לכך שהדרך הנכונה היא להצביע בשיעורים הרבה יותר גדולים למפלגות הגדולות. אבל אני אומר שוב, זו דעתי. בסופו של עניין אנחנו חיים בדמוקרטיה, ואני בוודאי מכבד את הכרעת הבוחר. ומקווה מאוד שבתנאים האלה נצליח להקים ממשלה, וממשלה יציבה.
לסיום, לגביך, תיק המשפטים הוא הדבר המדובר ביותר בסביבתך. איך אתה רואה את האמירה של אמנון אברמוביץ'?
אני אומר בגילוי לב, אני מאוד רוצה לקבל את תיק המשפטים, אבל מי שקובע ומי שמחליט הוא ראש הממשלה, ואני בוודאי אכבד כל הכרעה וכל החלטה שלו, והוא צריך לעשות את השיקולים שלו בעניין הזה. המאבק שאני מנהל לשינוי מערכת המשפט הוא מאבק ארוך שנים, עוד מהתקופה שהייתי ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין, ובוודאי נמשך גם בכהונתי בכנסת. ציבור עצום הולך וגדל, מצטרף ותומך במאבק הזה. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, היא צריכה להיות כזו, והמצב היום שבו מערכת המשפט נוטלת לעצמה סמכויות ושמה עצמה כריבון מעל העם, מעל הכנסת, מעל הממשלה, זה מצב פסול, מצב שאין לו אף ורע ואף דמוקרטיה אחרת, והגיע הזמן לתקן אותו. שום דבר לא ירתיע אותי מלהמשיך במאבק הזה.
והאמירה הזאת, זה בדיחה, זה איום על ראש ממשלה. איך אתה רואה את הדבר הזה? יריב לוין, זה עוד שנה בכלא לנתניהו.
אני אומר בצורה ברורה, אפשר לראות בזה איום, ואפשר לראות בזה תיאור עובדתי של המצב, ואפשר לראות אם רוצים להאמין שזה היה רק בצחוק, אבל בסוף, בשורה התחתונה, מה שמשנה זה לא הדיבורים, מה שחשוב הם המעשים, ואני מקווה שהממשלה הזו, בין אם אני אהיה שר המשפטים או מישהו אחר יהיה, סוף סוף תשים את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות, תוביל מהלך אמיץ של שינוי עמוק, לא שינויים קוסמטיים ולא ביצוע רק של מינויים כאלה ואחרים, אלא באמת שינוי עמוק, יסודי, בכל המערכת הזו. אגב, כל ההצעות האלה מוכנות, הרבה מהן הגשתי בשעתו כאשר הייתי חבר כנסת, והגיע הזמן לגייס להם את הרוב הדרוש, להעביר אותן ולהשיב את הדמוקרטיה ואת האיזון בין הרשויות למקום שבו הם צריכים להיות.
כל זה יכול להיות תחת בצלאל סמוטריץ'?
בוודאי, אני מעריך מאוד את בצלאל סמוטריץ', אני חושב שגם הכיוונים שהוא מאמין בהם בהרבה מאוד מקרים הם נכונים, ואמרתי שוב, תפקיד כל כך רגיש כמו תפקיד שר משפטים, בעיניי ראוי ונכון לאפשר לראש הממשלה למנות בתפקיד הזה את מי שהוא באמת חושב שמתאים ויכול לעשות את העבודה. אני חושב שהגיבוי של ראש הממשלה ובכלל של הממשלה כולה הכרחי כדי לבצע מהלכים יסודיים, וכל מי שיכהן בתפקיד הזה וילך בדרך הזו שאני מאמין בה והצגתי אותה לאורך כל השנים, בוודאי יקבל ממני את מלוא הגיבוי.
שר התיירות, שר יריב לוין, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה.
שלום, שלום. אז אחרי ששמענו שגם השר יריב לוין שמאוד מעוניין בתיק המשפטים אומר שלא נורא אם בצלאל סמוטריץ' יזכה בתיק הזה, והוא רק, מה שחשוב לו זה רק הביצועים ולא לא הדיבורים, אז אנחנו אומרים שלום לבצלאל סמוטריץ', שלום לך.
שלום וברכה שמעון.
אז מה באמת? שר המשפטים הבא?
לאט לאט, אבל זו בהחלט השאיפה והדרישה. תראה, אנחנו יוצאים עכשיו מנשיא המדינה, ההמלצה שלנו על בנימין נתניהו בעצם העניקה לו את ה-61 ממליצים, וכפי שהנשיא אמר לנו, שזה בעצם די מכריע את הכף, נתניהו הולך לקבל מחר מהנשיא בעזרת השם את המשימה להרכיב ממשלה. תקפתי, כך גם שוחחתי עם נתניהו בפגישתנו אתמול, שנתניהו יקיים את הבטחותיו ויקיים את רצונו של הבוחר, ותקום כאן ממשלה ימנית ברורה. תפקידנו בטוחה יהיה לוודא שהיא לא תהיה ימנית רק ברמת הכותרת, אלא גם ברמת הביצוע. ואחד המרכיבים, ימין זה גם ימין כמובן מדיני, ארץ ישראלית, ישבותי, ביטחוני, וימין זה גם מסורת וזהות יהודית, וימין זה כמובן גם החזרת האיזונים הנכונים יותר אל הדמוקרטיה הישראלית, והתיקונים שנדרש לבצע במערכת המשפט, ויש רבים 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 כאלה. השר לוין הוא כמובן חבר טוב, יש לי הערכה רבה עליו, אנחנו אגב את רוב הדברים רואים עין בעין, ביחס לשינויים הנדרשים, חלקם הגדול בחקיקה, ואני חושב ששני התיקים, חינוך ומשפטים, הם נמצאים בידינו בקדנציה החולפת, והציפייה שהם יישארו אצלנו היא הכי לגיטימית והכי נכונה, ואני בהחלט מקווה ומתפלל שצליח לקבל את התפקיד הזה, ושעיקר אני אצליח שתהיה צעד הדקפה, אני אצליח גם לעשות את מה שצריך לעשות בתיק הזה.
אבל את זה עוד נשאיר למסעים ומתנים שבטח יעלו וירדו ותהיה... תהיה מאומה ושערה, אבל בוא תסביר, למה היה חשוב לראש הממשלה לפגוש אתכם אתמול? הרי אתם הבטוחים ביותר, יותר מליברמן ויותר מאחרים שתמליצו עליו. מה הבהילות?
אני חושב שהיה רצון לייצר יחסי אמון, וכן, שאפשר יהיה לצאת לדרך עכשיו למסע ומתן באווירה טובה. אני אמרתי לראש הממשלה שאנחנו נהיה שותפים אני חושב, הטובים באמת שותפות חברית ונכונה ונאמנת יותר מכל דבר אחר, אבל אנחנו מצפים כמובן כמיים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, אנחנו מצפים בצד השני לקבל את אותה הגינות ופתיחות לכנות. הציונות הדתית חייבת להיות שותפה בחירה של הליכוד של נתניהו בממשלה הבאה, להיות שותפה בתהליכי קבלת ההחלטות, להיות שותפה בניהול התהליכים. אמרתי לו, היו לנו ויכוחים, זה בסדר, ננהל אותם בצורה מכובדת ועניינית בלי ללכת אחד על הראש של השני, אין כאן משקים אישיים, אין כאן, יש כאן רצון אמיתי לעבוד ביחד, יש לנו עמדות, יש לנו דרישות, לא על הכל נסכים, אני בטוח שגם המסע ומתן הקרוב מן הסתם יהיו בו רגעי משבר, באופן טבעי, עליות ומורדות, יותר מזה בארבע שנים של קדנציה, סביר להניח שגם פה יהיו מחלוקות, אבל שהכל יהיה בצורה עניינית, מתוך רצון אמיתי לעשות את מה שטוב ונכון למדינת ישראל ולאזרחיה, כל אחד על פי השקפתו. אני אמרתי לראש הממשלה שאנחנו באים בצורה גלויה, אנחנו לא משחקים פוקר, אנחנו לא שמים עזים, אנחנו לא שומרים הפתעות. אנחנו עושים את זה לא מכיוון שאנחנו תמימים, אנחנו עושים את זה במודע, נדמה לי שאנחנו יודעים לנהל גם פוליטיקות כשצריך, אבל אנחנו עושים את זה בצורה מודעת, כי כך אנחנו רוצים לבסס את מערכת היחסים בינינו. אנחנו מצפים להגינות בצד השני, אנחנו אומרים, לעבוד עלינו עובדים פעם אחת. אני מקווה שאנחנו לא נהיה שם, אבל שאף אחד לא יפרש את ה... את הכנות שאיתה אנחנו באים אל המסע ומתן הזה, בלי כן, לשחק משחקים כמו שליברמן עושה, אף אחד לא יפרש את זה כתמימות, אף אחד לא יפרש את זה כאיזה חולשה, אנחנו נעמוד על שלנו גם במסע ומתן, גם בדרישות העקרוניות של קווי היסוד, ושל עקרונות תפקודה של הממשלה, ושל החוקים, של התפקידים, ואני מקווה שנצליח, תשמע, אנחנו עם פחות מנדטים פעם קודמת, אני מקווה עדיין שנצליח להביא הישגים.
לא, אתה אומר, כל הזמן, השני התיקים האלה שלנו, הוא צריך להבין שאתם הגעתם אליהם עם 8 מנדטים ועם איום מאוד משמעותי, כוחני, של, שהיה לבנט את האפשרות להציב בפני ראש הממשלה, אתם באים מתוך איזשהו שיח מפייס, מחבק, אוהב, ולא בטוח שזה יישאר באותה צורה.
שני דברים, שימון. קודם כל, היינו עם 8 מנדטים, אני מזכיר לך, היה לנו גם את תיק החקלאות. היו לנו 3 תיקים, אז בהחלט יכול להיות שעכשיו יהיו לנו רק 2 תיקים, יהיה עוד סגן שר ותהיה רשות ועדה בעזרת השם, יהיו נציגים בוועדה לבחירת שופטים או בוועדה לבחירת דיינים, יש עוד הרבה מאוד תפקידים שעליהם לדבר, ולא צריך לזכור, מעבר לתפקידים יש חשיבות גדולה גם בהרבה מאוד תהליכים שאנחנו רוצים לשנות ותקציבים וכולי, רפורמות בחינוך, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים לעשות, אבל אתה צודק, היינו 8, עברנו עכשיו 6, אני מזכיר, אנחנו 5 וגם הרב אלי בן דהן, הסיכומים שלי עם ראש הממשלה עוד לפני הבחירות, כאשר העלינו את הרעיון שאחד משלנו ישוב גם בתוך הליכוד, אז היה ברור שהוא נספר איתנו. אנחנו באים היום אל המסע ומתן הקואליציוני עם כוח של 6 מנדטים ולא של 5. הדברים הוסכמו גם אתמול, כמובן, על יריב לוין וראש הממשלה, בעניין הזה הם עומדים בסיכום, כך צריך להיות. אז אני חושב שלשמר 2 תיקים, בוא, ליברמן עם 5 מנדטים רוצה להישאר עם ביטחון ואת קליטה, כן? אז אם הוא יקבל את הביטחון עם 5 מנדטים, עדיין שאנחנו עם 6 יכולים לקבל את המשפטים ואת החינוך. ואני חוזר ואומר, זה שאנחנו באים באווירה, תראה, ביני לבין נפתלי יש הבדלי סגנון. זה לא אומר שאני נחוש פחות. ואני חושב שימים יגידו שאנחנו נצליח בעזרת השם להביא את ההישגים האלה, ואני מקווה שנצליח, בסדר, לא חייבים לאיים כדי שיהיה מאוד ברור, גם כשמדברים בשקט ובכבוד ובנימוס, הצד השני יכול להבין מצוין את הרצינות, את הנחישות, ובעיקר את הצדק. תראה, פוליטיקה זה משחק של כוח, ככה זה עובד. אבל היכולת להפעיל כוח פוליטי היא כאשר אתה צודק. ושיש לך צודק בדרישה, אז מותר לך גם להפעיל כוח פוליטי כדי לקבל אותה. ואני חושב שפה אנחנו צודקים. כיוון שאנחנו צודקים, אז אנחנו גם נוכל לשדר את הרצינות, ועוד פעם נעשה את זה בסגנוננו, גם הרב רפי וגם אני, בסגנון שבו אנחנו רגילים להתנהל. אבל אף אחד לא יפרש את הסגנון הזה כמסוג
חושי. הרב רפי מגיע מהעולם העדין והטהור של בית המדרש, הוא יהיה פוליטיקאי כזה שבאמת יוכל לייצר רגליים אחוריות כדי לעמוד עליהן?
שזה אנחנו ביחד, אנחנו משלימים אחד את השני, אנחנו מדברים 4 ו-5 פעמים ביום ומתאמים את הכל, אני שוחחתי איתו לפני שנפגשתי עם ראש הממשלה, התקנתי אותו מיד אחרי, דיברנו הבוקר, נפגשנו עכשיו אצל הנשיא, דיברנו אתמול בלילה, אנחנו מתואמים ועובדים ביחד.
איך אתם מתמודדים בניסיונות של התקשורת לייצר שסע נוראי בציונות הדתית בין הרב רפי לבין בצלאל סמוטריץ'?
אנחנו פשוט מתעלמים. יש נשמות טובות שתמיד מנסות לתקוע טריזים, הדבר הנכון הוא פשוט להתעלם, להיות בקשר רציף, זה הכי חשוב, אנחנו מדברים בינינו, לא דרך מתווכים, ולא, שלא יהיה טלפון שבור שאחר כך מייצר יערנות, אנחנו מדברים הכי גלוי, הכי על השולחן, ושוב, יודעים להעריך אחד את השני, כל אחד מכיר את יכולותיו, גם של עצמו וגם של חברו, ואין ספק שאנחנו משלמים, ויכול להיות ששאלת היכולות הפוליטיות בניהול המסע ומתן, אז אני אתרום את חלקי, הוא יתרום את חלקו ויכולותיו, וביחד, אני חושב שהביחד שלנו שווה הרבה יותר מסך על הקו. ככה זה הוכיח את עצמו עד היום בקמפיין הבחירות, עבדנו ביחד באמת מצוין, הזזנו הצידה ונטרלנו כל מיני מוקשים ומשקעים שהיו בין שתי המפלגות, שנינו כסוג של אנשים חדשים, אני כיושב ראש חדש, הוא כיושב ראש חדש, ידענו ביחד לנווט, אני חושב שהובלנו קמפיין טוב, משותף, ברוך השם, ברוך השם, התחשב בנסיבות, גם לא תוצאות טובות, וימשך עכשיו במסע ומתן, וימשך בעזרת השם, 4 שנים קדימה, והעבודה משותפת טובה.
איפשהו במהלך השיחה עם נתניהו, עלה שמם של איתמר בן גביר והחברים מעוצמה, או שהעניין הזה ככה נשאר בצד?
לא, זה עלה בשיחה ביני לבין יריב לוין, שנכח בפגישה. יריב אגב מצידו, וזה יפה מאוד, מצידו ביקש כמובן לוודא. אני אישרתי את זה שאנשי עוצמה גם כן מעורבים במסע ומתן, ורביעו גם על דעתם, כדי שגם איתמר שיכנס עם החוק הנורווגי יהיה חלק. אני אמרתי מאוד, אני מקווה שהקואליציה הזאת תהיה מספיק ימנית, כדי שגם איתמר ירגיש טוב להיות חלק ממנה, ולתרום ליציבות שלה.
זאת אומרת, זה סגור שיהיה הנורווגי הזה?
טוב, זה סגר לפני הבחירות. כן. בפוליטיקה אפשר לריב ולהתווכח על עמדות, אבל הבסיס הוא קיום הסכמים, הבסיס הוא הגינות. זאת מחויבות שלנו כלפי איתמר, גם הרב רפי וגם אני השררנו אותה, זאת מחויבות של ראש הממשלה גב לגב, יש לנו הסכם כתוב מולו, שתואם את ההסכם הכתוב שלנו מול עוצמה, ובהחלט אנחנו... אני שוב, אני באתי להגיד נדרוש, אבל אני לא חושב שנצטרך לדרוש, זה מוסכם על כולם שהסכמים מקיימים, לכן יהיה חוק נורווגי כפול, ובעזרת השם גם אורית סטרוק, וגם איתמר יכנסו לכנסת, ושניהם יעשו עבודה נהדרת, וישרתו את עם ישראל כולו, ואת הציונות הדתית, ואת המצביעים כולם.
אני רוצה לשאול אותך, במידה ואתה והרב רפי פרץ הופכים להיות שרים, ובמקומכם באמת נכנסים אורית ואיתמר, השאלה אם זה לא קצת מסנדל אתכם, אולי יש בזה גם עניין שלילי, כי אתם תראו כל מיני מחלוקות עם ראש הממשלה, אבל תאמרו רגע, אם אני עכשיו מפוצץ ומפרק, אני נשאר מחוץ לכנסת, כי אני לא שר, אני לא חבר כנסת, אני רק
לא,
שר.
לא, לא, אבל אתה, שימון, כן. אתה טועה עובדתית. זה בדיוק החוק הנורווגי, להתפטר כל אחד יכול גם בלי חוק. החוק הנורווגי מאפשר למי שהוא מתמנה לתפקיד ונסטריאלי להתפטר, אבל לחזור ככל שהוא הפסיק להיות שר, הוא מיד חוזר לכנסת וזה שנכנס יוצא. אין פה בעיה. זה החוק הנורווגי. להתפטר היום ולהכניס את הבא אחר כך אפשר, רק שהיום מי שהתפטר לא יכול לחזור. החוק הנורווגי מאפשר את יכולת החזרה, ואז ממילא הכל...
אז הפינה הזו סגורה. עוד שאלה אחת שאני רוצה לשאול גם אותך, כמו ששאלתי את השר לוין, האם יש לך באמתחתך איזושהי הצעה שתפתור את סוגיית אובדן הקולות? 360 אלף קולות הלכו לאבדון מתחת לאחוז החסימה, רובם המוחלט של הימין. מה עושים כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב?
כן, דיברתי על זה גם אתמול עם ראש הממשלה ועם השר יריב לוין. צריך גם להוריד את אחוז החסימה, וצריך גם, לדעתי, לקבוע מנגנון דומה להסכם עודפים שקיים גם במקרה שלא עוברים אחוז חסימה. באופן שבו, אם יש מפלגה שלא עוברת אחוז חסימה, זה יכולה להתקשר לפני הבחירות עם מפלגה אחרת, ואז הקולות שלה יעברו אליה. כמובן שתי מפלגות שבאופן טבעי יש להם מחנה משותף באג'נדה, ואז הבוחרים יודעים את זה ולוקחים את זה בחשבון. יש לזה צד שני גם, זה עלול בסוף לייצר יותר מדי מפלגות שלא אכפת להם לקחת סיכון, כי במילה הקולות עוברים למישהו אחר. אז בסדר, אפשר לקבוע גם לזה סוג של איזה רף מינימום. זאת אומרת, יש אחוז חסימה לכניסה לכנסת, ויש רף נניח של חצי מזה שמי שמקבל את זה, אז הקולות שלו עוברים למפלגה אחרת. אין שום היגיון בזה ששישה או שבעה מנדטים של הימין שהולכים לאיבוד מכיוון שלא עוברים אחוז חסימה, הולכים עכשיו לשמאל, מתחלקים באופן שווה. זה עיוות של הדמוקרטיה. האנשים האלה נמצאים בגוש הימין, והם צריכים להיות מיוצגים בדמוקרטיה ייצוגית בצד הימני של המפה הפוליטית. כן,
אז יש פתרונות, רק צריך לראות איך מקדמים אותן. חבר הכנסת בינתיים, בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך על הדברים.
תודה גם לך, שמעון, שיהיה פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח, כל טוב.
שלום, שלום.
צרפת ועולם התרבות לצד העולם הנוצרי, אבלים על השריפה שקילתה חלקים נרחבים מקתדרלת נוטרדם שבלב פריז. אנחנו רוצים לשוחח על הפן היהודי היסטורי של המקום הזה, גם על האופן שבו צריכים יהודים או יכולים יהודים להתייחס לאירוע דרמטי כל כך בעולם התרבות, וגם, אין מה לומר, אבל גם בעולם הנוצרי. איתם נמצא על קו הטלפון רב קהילת מחזיקי תורה בבת ים, איש איגוד רבני הקהילות, הרב טל שאוליאן, שלום לך.
שלום עליכם.
אז קודם כל קצת היסטוריה, איפה פוגשת אותנו הקתדרלה?
וואו, קתדרלת נוטרדם, קודם כל מה זה קתדרלה? זה לא כנסייה, אלא זה סוג של כנסייה שבה יושב בישו. זה ההגמון הנוצרי. היא נחשבת אולי הקתדרלה החשובה בעולם. מאוד קדומה יחסית, גם לפני שהיא הוקמה. עמדו שם כנסיות אחרות, וכשהיא הוקמה זה בסביבות המאה ה-12, המאה ה-13, היא הוקמה כבניין הגותי מבחינה ארכיטקטונית, או הבניין הגותי המפורסם בעולם. המאמץ הנוצרי להקים אותה היה בלתי רגיל, והיא הבטה אמירה חשובה מבחינת גם העיר פריז כולה, זאת אומרת העיר פריז בדיוק הפכה להיות עיר אולי העיר החשובה ביותר באירופה באותה תקופה, וממילא הכנסייה הזו הייתה פסגת הארכיטקטורה שלה, מעין מה שהיום האייפל בעולם המודרני.
במשך 200 שנה בנו אותה ככה, לאורך 200 שנה, כך מספרים, למה כל כך דרמטי? למה היה חשוב לכנסייה לבנות אותה שם, במקום הזה?
כמו שהתחלתי להסביר, פריז בדיוק הפכה להיות עיר ענקית, הגידול שלה היה גידול בלתי רגיל, מעולם שהכל כפרים, פתאום העיר הזו גודלת ומתהווה לעיר הכי גדולה באירופה, ולכן היה להם חשוב להעמיד שם דווקא כנסייה שתהווה מעין גולת הכותרת של העיר.
עכשיו הפן היהודי היסטורי, איפה זה פוגש אותנו?
היחסים שלנו עם הנצרות הם יחסים מורכבים מאוד. כולם עכשיו מצטטים את הקינה של המהר"ם מרוטנבורג, תלמידו של רבי יחיאל מפריז, שרבי יחיאל מפריז והסמג, רבי משה מקוצי, הם היו בוויכוח נוצרי מאוד מאוד ידוע. אז הנוצרים היו עושים ויכוחים בין נוצרים ליהודים, ובסוף הוויכוח התוצאה כמעט תמיד הייתה ידועה מראש, פוגרום. שניהם הוכרחו להגיע לוויכוח כזה, לצערנו מארצייך ומחריבייך ממך יצאו, המשומד דונין, הוא היה המתווכח הראשי, ונושא הוויכוח היה, האם התלמוד הוא ספר שמלבה שנאה בין יהודים לנוצרים, או יותר מלבה שנאה לנוצרים, זה כל כך סמלי ש... כמה מאות מטרים משם בכיכר עיריית פריז, היה לבסוף שריפת התלמוד, 20 קרונות, ככה עדות של בין אותה תקופה, כ-1200 ספרי תלמוד ואגדה, ושוב צריך לזכור, ולפני תקופת הדפוס, הדפוס של גוטנברג זה ב-1436, אז יוצא שבערך ב-1250-1260 שם, אם רוצים להיות מדויקים, זה 1244, זה שריפת התלמוד, אבל באזור שם גם יש גירושים גדולים, גם מאנגליה, גם גירוש מאירופ, מצרפת. הסיפור של היהדות עם הנצרות הוא מורכב. מצד שני, בנוטרדם, באזור תקופת השואה, הוחבאו יהודים. וצריך עוד לקחת בחשבון שכשהשולחן ערוך מדבר על הנצרות, זה לא אותה נצרות שאנחנו רגילים אליה היום, זאת אומרת... אם מדברים על הנצרות האמריקאית, יותר נכון ששולט באמריקה, האבנגליסטים, היום אנחנו מכירים אותם ברמה אחרת לגמרי משאר הנוצרים. הנוצרים האלה זה הבייס של טראמפ, כולם יודעים, זה בסיס המצביעים של טראמפ, והם הכי בעד ישראל, והמוטיבים האליליים שלהם הם אחרים לחלוטין ממה שהכיר השולחן ערוך. בהלכות ברכות בשולחן ערוך כתוב, שכאשר אנחנו רואים כנסייה, אנחנו צריכים לומר בית גאים מסך השם, יש ברכה, ברכה מיוחדת שאומרים, ברוך המעריך פה לעוברי רצונו, וכאשר רואים אסון שקרה לכנסייה, או כנסייה בחורבנה, כדברי השולחן ערוך, אנחנו אומרים אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיעה. זה מה שיהודים עושים כשהם רואים כנסייה נחרבת. מצד שני, כמו שאמרתי, זה לא אותה כנסייה של השולחן ערוך, זה הכנסייה היום הנצרות עברה שינויים רבים, אחד מהם זה הכרה במדינת ישראל כידוע, שעד שנות ה-60 האפיפיורים לא הסכימו, ואפילו עשו דברים משפילים מאוד כלפי עם ישראל, ולאט לאט היחס השתנה, עד שהיום היחס הוא אחר לחלוטין, גם של הוותיקן ברומא, זאת אומרת, גם של הנצרות הקתולית, זה יחס אחר ליהדות. האם צריך להביא את כל הדברים האלה בחשבון, את כל המורכבות הזו בחשבון? עוד לא דיברתי על נושא הלכתי שנקרא משום איבה, כמו שאנחנו רוצים שנוצרים לא יצהלו כאשר בית כנסת נשרף, כך יהיה לנו קשה לבקש את זה מהם, או את העזרה שלהם בחיפוש אחר אנטישמים, אם אנחנו ננהג בצורה לא מכובדת כרגע. לכן הנושא הזה הוא באמת מורכב, ולדעתי הוא עוד נושא שבו רואים את הצורך שלנו בהקמת, לא רוצה להגיד את המילה סנהדרין, כי היום אנשים מפחדים ממנה, אבל בהחלט הקמת מין מועצה יהודית רחבה, שבה כל הרבנים יוכלו לשבת ביחד ולחוות את דעתם, ולהחליט מה היחס לכנסייה כיום. עד שזה לא קורה, האמירות היו חסרות אחריות, ולעיתים רבות גם חסרות ביסוס, כמו שעוברים היום וואטסאפים, שזה נקמה על שריפת התלמוד שקרתה בכיכר נוטרדם. מי שמכיר את פריז יודע שבין נוטרדם לכיכר העירייה בפריז, ששם הייתה שריפת התלמוד, יש יותר ממאות מטרים, ויש גשר שעובר, זאת אומרת, זה באיסיין, זה על פריז ממש, זה שונה, זה לא נכון פשוט. ועוד הרבה אבלים שכבר ראיתי שעוברים ברשת. צריך להיות בדברים האלה מדויקים, ברור שיש צדק ואל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, ומה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל בצדק הוא עושה. ומצד שני, צריך להיות מאוד חכמים, להבין את היחס המורכב, מדובר פה היום בכלל באתר שהוא בעיקר תיירותי, אני מעריך שהרבה מתושבי מדינת ישראל ביקרו שם, בלי בכלל לחשוב על הכנסייה או לדעת את ההיסטוריה שלה, אז נכון, תודעה היסטורית חזקה ולאומית, זה דבר חשוב מעין כמו, אנחנו מודדים את זה, אנחנו לא שוכחים את מה שהכנסייה עשתה לנו במשך הגלות, ועדיין היום כשאנחנו במצב אחר, והכנסייה במצב אחר היה ראוי לבחון מחדש את היחסים, זה בטח לא על הכתפיים של רב צעיר כמוני, וגם לא של רב אחד או שניים מגדולי הדור, אלא זה עניין שצריך בשבילו רחבות דעת, רחבות אופקים, גאונות בתורה, וישיבה ביחד של כל חכמי ישראל, זה עניין אסטרטגי של היהדות.
זהו, זאת משימה שככה קצת קשה לנו לראות אותה קורית, אין מה לעשות, בצער גדול זה המצב. קשה לנו לראות את כל גדולי ישראל יושבים סביב שולחן אחד, הם מקבלים החלטה כוללת. אם זה יקרה, אז יש להם לא מעט משימות על שולחנם, זה לא רק עניין היחס לנצרות.
אפשר להתחיל אולי ממשהו שהוא קצת פחות בוער, זה נכון, אבל תראה. התייחסות רחבה של כל חכמי ישראל זה דבר שהיה נכון בתקופת רבי יוסף קארו, היה ניסיון לעשות אותו. מארי בעיריו שמח את רבי יוסף קארו, ומזה בעצם נולד השולחן ערוך. כולם יודעים שהשולחן ערוך זה ראשי תיבות, מרן זה ראשי תיבות, 200 רבנים נסמך. הסמיכה הזו הייתה התחלה של ייסוד הסנהדרין. וזה לא לחינם, היה בזמן שבו עלו יהודים רבים לארץ, לאחר גירוש ספרד ב-1492. אז אם מבינים את זה ככה, מבינים שגם חכמי ישראל לאורך הדורות ראו בהתקדמות של הגאולה הכרח שגם תהיה הקמה של הציווי של התורה בסופו של דבר. אז אם עדיין אי אפשר סנהדרין, זה גדול עלינו, אז היה ניסיון של רבנות ראשית. אם זה עדיין גדול עלינו רבנות ראשית, אז אולי התאספות לצורך דיון, פשוט רק דיונים, בלי החלטות כבדות משקל מדי, דיונים אסטרטגיים כלליים, לאט לאט מתוך כבוד ואהבת חינם. אני חושב שזה לא דבר שהוא בשמיים, וזה מתחיל ממש ממני וממך, מאדם חרדי ודתי לאומי שנפגשים ביחד לתפילה, למניין, ויודעים לחיות ביחד, גם לאור ההלל עוד מעט ביום העצמאות, ויודעים איך לא לריב על דברים בכלל, ולדון ובכבוד, ולהבין שיש שיטות ביהדות, והמחלוקת היא לא דבר שהוא לא מקובל, לא לגיטימי.
טוב, אז לפחות מכאן אנחנו יוצאים בקריאה אחת, קודם כל להירגע עם כל ההתלהמות האינטרנטית וברשתות החברתיות, ולהבין
את הדברים. זה לדעת שהקדוש ברוך הוא בהחלט עושה בצדק ובחסד.
כן. הרב טל שאוליאן, רב קהילת מחזיקי תורה, איגוד רבני הקהילות, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב ובשורות טובות.
שם כוח. אמן, חג שמח, לך על כל בית ישראל.
חג כשר ושמח, כל טוב. האיסור על הכנסת חמץ לבתי החולים בישראל במהלך ימי חג הפסח מעורר את חמתם של כמה וכמה ארגונים שדורשים בשם חופש הפרט לאפשר הכנסת חמץ עבור חולים. אנחנו רוצים להתייחס לסוגיה הזו. איתן נמצאת על קו הטלפון מרצה למחשבת ישראל במכון שכטר, הדוקטור עינת רמון, שלום לך.
שלום רב, חג שמח, כן.
חג שמח ומבורך. אז איך את רואה את הסוגיה הזו, פרטיות, הדתה, איפה אנחנו נמצאים בעניין הזה?
אני רואה את הסוגיה הזאת ממקום היסטורי ורעיוני לאומי. אמנם כמובן איסור חמץ במובן הדתי, יש לו משמעויות מאוד עמוקות, מאוד שורשיות, הן מבחינת ההלכה, הן מבחינת פנימיות התורה, אבל בסוגיה הציבורית הישראלית, איסור חמץ זה עניין לאומי, כשם שבארצות שונות, הדת של רוב התושבים היא הנוכחת במרחב הציבורי, אם זה בארצות מוסלמיות, אז לא מסתובבים עם אוכל בתקופת הרמדאן, אם בארצות מערביות, כמובן מרגישים היטב את חג המולד, את חג הפסחה וכן הלאה, ומדינת ישראל, מייסדי המדינה החילונים, שחלקם היו אתאיסטים גמורים, רצו את המרחב, שהמרחב הציבורי יהיה ספוג במנהגים יהודיים, בתובנות יהודיות, כי זה, אלה הם המאפיינים היהודיים שלנו במובן התרבותי. ואיסור הכנסת חמץ לבתי חולים, בכלל כל חוקי החמץ למיניהם, הם חלק מהמאפיינים התרבותיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
והדבר הזה שהיה טוב אולי לתחילת שנותיה של המדינה, אולי ל-20-30 שנה הראשונות של המדינה, הוא בהכרח טוב גם היום. אולי יאמרו אנשים, באמת כאשר רק הקמנו והיינו צריכים לתת זהות למדינה שזה עתה נולדה, ראוי היה לתת כמה מוטיבים יהודיים מרכזיים בהוויה ובאווירה של המדינה. היום זאת מדינה יהודית לכל הדעות, זה לא משנה אם אנחנו כן נתיר חמץ או לא נתיר חמץ, זאת מדינה יהודית ואפשר להתקדם אולי.
כמובן שההשקפה הזאת היא מוטעת מנקודת מבטם לטווח הרחוק של מייסדי המדינה. אני מדברת איתך על בן גוריון בתור תוצר פוליטי של ההגות הזאת שקדמה להקמת המדינה כ-70 שנה, אני מדברת איתך על אחד העם, אני מדברת איתך על אהרון דוד גורדון, כל ההוגים האלה שהם היו הוגים שהשתייכו לציבור החילוני והיו דברים של ציבור החילוני, ברל כצנלסון ועוד ועוד, גם נשים היו ביניהם, סברו שהסממנים האלה הם סממנים נצחיים שהמדינה היהודית צריכה להחזיק בהם, שבלי החזקתה מדינת ישראל לא תהיה מדינה יהודית, לא תהיה מדינה לעם היהודי, ואלה הם דברים מאוד מהותיים. מה בן אדם עושה בביתו הפרטי? גם הם בביתם הפרטי לאו דווקא שמרו מצוות שבן אדם למקום. אבל בסוגיות ציבוריות הייתה להם עמדה חד משמעית, ולא רק להם, גם להוגים פחות ידועים מקרב הקיבוצים החילוניים. העובדה שהחשיבה הזאת התרופפה היום, איננה מעידה על זה שזה כבר קיים, אלא על זה שהציבור שאיננו מתחבר או איננו מבין את עומקם של הדברים האלה ואיננו רוצה לקחת אחריות לטווח הרחוק, פשוט מתנער מתובנות יסודיות שהציונות אחזה בהם בראשיתה, ושהם לשיטת אותם הוגים לא נס לחם ולא ינוס לחם לעולם ועד.
יכול להיות שאולי יש איזושהי מידה מסוימת של אשמה שמוטלת על הציבור הדתי ודבריו, שלא הצליחו להטמיע את אותן תובנות שאת אומרת שאין כרגע בציבור הרחב, והגענו למצב הזה.
תראה, זו שאלה נפרדת, ואפשר אולי לקיים את הדיון, איך הציבור הדתי יכול להנגיש את התורה לעם היהודי שכבר מזה יותר מ-200 שנה, לא מסוגל לחשוב על הקטגוריות האלה לעומק של זהות יהודית, של היסטוריה יהודית, של מחויבות יהודית, אלא רואה בכל סממן הלכתי, כפייה דתית, הדתה וכו'. וזה לא חדש, אגב, הוויכוחים האלה היו במאה ה-19, והיו קצת לפני המאה ה-19, והיו קצת המאה ה-20, והיו בציוניות. אבל אני כן אומר שההנהגה הציונית, זו שראתה למרחוק, זאת שהובילה להקמת המדינה, סברה שזאת אחריות של הציבור החילוני לקח על עצמו את החיובים האלה ברמת הפרהסיה. ברמה האישית כל אחד יקיים את ביתו על פי הבנתו ועל פי אמונתו. ומבחינת הפרהסיה, הפרהסיה שהיא מחוברת לכמה סממנים הלכתיים, היא הייתה אבן יסוד לחשיבה הציונית מראשיתה. זה מה שאפיין את החשיבה הציונית, אני אומר, בסוף המאה ה-19. זה מה שאפיין את המהלך של הרצל, זה מה שאפיין את המהלכים של חיבת ציון, וכן הלאה וכן הלאה. גם תנועת העבודה הישראלית עד ממש העשור האחרון התנהלה על פי החשיבה הזאת. ואכן, לצערי הרב, ברגע שהתנערה מהחשיבה הזאת, אז היא איבדה במידה רבה את הציבור הישראלי.
זאת אומרת, את מוצאת ממש קשר פוליטיקה, איבדנו את, את הקשר לראייה ההיסטורית ארוכת הטווח בהיבט היהודי, אז גם התנתקנו, זאת אומרת, מפלגת העבודה באותו רגע התנתקה ומוצאת את עצמה בשפל שכזה?
כחניכה של הנוער העובד לשעבר, כן, חניכה לשעבר של הנוער העובד, כמי שגדלה בתנועת העבודה, כמי שחקרה את ההוגים של תנועת העבודה, כמי שבאמת מודה לאנשים הנפילים האלה על כך שהם הנחילו לנו את המדינה ועשו צעדים מאוד מאוד אמיצים, אני בהחלט מבקה את אובדן החשיבה הממלכתית הזאת, את אובדן החשיבה האחדותית הזאת, אם נדבר בלשונו של ברל כצנלסון, את אובדן החשיבה לטווח רחוק. אלו הם כמה דברים שקשורים לפרהסיה היהודית בכל מקום שבו יש פרהסיה יהודית, שהם צריכים להיות נכסי צאן ברזל של האומה היהודית, ללא קשר לוויכוחים פוליטיים כאלה ואחרים על סוגיות כאלה ואחרות. אלה הן היו מוסכמות, וכשמייסדי המדינה קבעו את התשתית החוקתית למדינה, הם חשבו על כך לטווח רחוק. וגם אם חוק החמץ מוצאו איפשהו בשנות ה-80, הוא נבע מזה שהדברים כבר בשנות ה-80 התחילו להישחק. אני יכולה להגיד לך שאני גדלתי בית חילוני, שלא שמרו פה אצלנו, היום אני חיה אורח חיים דתי אורתודוקסי, אבל בבית שבו גדלתי לא שמרו, אבל התחשבו מאוד, התחשבו מאוד ברגישות בפרהסיה לאנשים, זה לא רק אפילו לאנשים, אלא הבינו, זה לא עניין שאנחנו מתחשבים בשכנים הדתיים האורתודוקסיים שלנו, שגם זה היה, אלא זה היה עניין שאנחנו מבינים שהפרהסיה היהודית צריכים להיות בה כמה גבולות, כמה עקרונות, בשביל שהמדינה הזאת תישמר כמדינה של העם היהודי. גם אם מתייחסים בכבוד למיעוטים כאלה ואחרים, זה לא שייך. אתה יודע מה, אני חושבת שהמיעוטים שחיים בתוכנו יותר מבינים את ערך הפרהסיה היהודית לפעמים מאשר בני עמנו שמאוד מאוד מורדים נגדם ורואים בכל סממן דתי הלכתי כפייה וכו'.
כן. טוב, איכשהו יש לי תחושה שהעניין הזה לא רק ימשיך, את הוויכוח הזה אנחנו נמשיך ונראה, אלא גם נקבל אותו באופנים ובהזדמנויות רבות נוספות. צריך להתרגל גם לוויכוח הזה, אין מה לעשות. הדוקטור עינת רמון, מרצה למחשבת ישראל, מכון שכטר, תודה רבה לך על הדברים.
מאוד תודות, חג שמח וכשר.
חג שמח, כל טוב. עכשיו אני אספר לכם על משהו שכשאני שמעתי עליו, הייתי מאוד מופתע שהוא קיים, כיפות משיער טבעי, זה לא נועד רק להסתיר קרחות, אלא גם למנוע תקיפות אנטישמיות. שלום, אנחנו אומרים לחיה ברנפמן, שלום לך.
היי, שלום וברכה.
מנהלת אנחנו בסדר גמור, את מנהלת חברה לתוספות שיער ולפאות, ואת יוצאת עם המוצר הזה. קודם כל אני רוצה לדעת עד כמה הבורות שלי דרמטית. זה משהו חדש או שזה קיים בשוק ורק אני פספסתי?
האמת היא שאנחנו כבר מייצרים אותו כמה שנים.
ולאחרונה,
כן, לאחרונה זה צבר תאוצה. ממש, זה, אולי זה בגלל האנטישמיות, אולי זה בעקבות זה התפרסם יותר, אבל צברת אותה ממש גדולה.
והסיבה ליצירת המוצר המעניין הזה, שעוד רגע אנחנו נבין איך הוא קורה, זה באמת, זה אנטישמיות או זה קרחות?
המוצר הזה נבנה בשביל האנטישמיות. הוא נוצר בשביל זה. האמת היא שהיה לקוח, שממש הלקוח הראשון ביקש את זה בשביל מקום העבודה שלו בצרפת. ממש יש לו בעיה להסתובב עם כיפה, והוא יהודי שומר תורה ומצוות, והיה חשוב לו להיות עם כיפה, אז מצאנו לו את הפתרון הזה, ומשם זה התגלגל.
אגב, זה נוצר, האמת היא. זה בטוח שמבחינה הלכתית זה עובר, זאת אומרת, שיער של, בעצם זה של האדם עצמו, נכון?
זה שיער לא של האדם עצמו, זה שיער אדם.
שיער אדם דומה.
כן, שיער טבעי שמשתלב עם השיער של האדם עצמו. הוא אמור להשתלב בצורה טבעית. עכשיו, מבחינה הלכתית, אם אתה שואל, שזו שאלה מצוינת, את הרבנים שאני שאלתי, אמרו לי ש... עדיין זה נקרא לחבוש כיפה. אבל שוב, אני ממליצה כל אחד שישאל את הרב שלו.
אני לא רוצה... יש עוד את המחלוקות הגדולות על פאות לנשים, עכשיו צריך להתחיל לחשוב גם על הפאות האלה, זה לא פשוט, באמת צריך כל אחד צריך להגיע לרב שלו. עכשיו תסבירי לנו באמת איך הדבר הזה הולך. מגיע אדם שאומר לך, אני צריך, אם תיקח את הדוגמה הזאת של צרפת, אני צריך שיער, מה את בודקת עכשיו איך השיער אם הוא חלק או מטולטל את הגוונים שלו, איך זה עובד הדבר הזה?
יפה, אז אנחנו בעצם מבקשים ממנו לשלוח תמונות, תמונה של השיער שלו, שנוכל לראות עד כמה הצבע שלו, איזה סוג שיער יש לו, ואנחנו בעצם מציימים לו אחד מיוחד בשבילו, את הגודל שהוא רוצה ואת הסוג שיער שיש לו ואת הצבע שיש לו, כי המטרה הזה שישלב את המטיבית, שיער שלו. וכידוע, לכל אחד יש מראה אחר, אז אנחנו ממש מתאימים את זה באופן אישי.
ואיך זה מתחבר?
זה כמו כיפה רגילה, זה בעצם מתחבר עם סיכות מבפנים.
מלמטה, זאת אומרת, זה לא קליפסים כמו של כיפות שיושב מהצד, כי אז יראו שיש פה איזה סיכות נטועות ללא דורש, אז זה בא מלמטה.
יפה, זה משתלב, כן. הכיפה עצמה מוצמדת מלמטה, הקליפס עצמה מוצמד מלמטה, וזה נתפס בשיער. אני חשוב לי לציין, זה צריך לזה מראה מסוים של שיער. אם יש שיער ממש ממש דליל, זה פחות ישתלב יפה, זה יהיה יותר בולט כמובן. מי שיש לו שיער שופע, זה יראה כמה שיותר טבעי.
כן, כמה ביקוש יש לדבר הזה? אגב, איך קוראים לזה? אני אומר, הדבר הזה, זה לא כל כך מכובד, יש כאן מוצר, אז בואי תגידי לנו איך אנחנו קוראים לו, שנכבד את האירוע.
אנחנו, יש לנו שם למוצר הזה, זה נקרא קיפאה.
קיפאה, אוקיי, מעכשיו קיפאה, אז איך הביקוש לקיפאה?
אני אומרת, לצערי, הביקוש עולה. בפרט בעונת התיירות הגדולה, באנשים שעושים הרבה לחול, או אנשים שגרים בחול, וצובר ממש ביקוש גדול, הביקוש גובר.
עכשיו, שאלנו אותך בנושא הטכני, איך מייצרים, ובנושא ההלכתי, מה חושבים על זה הרבנים, אבל אני שאלת אותך באמת, את אמרת לצערי, ולא סתם אמרת את המילה לצערי, אני שואלת לך ברמה הערכית, אז מה, היהודים יתחילו לברוח אל תוך עצמם, ומה יהיה הסוף?
אני אגיד לך משהו, אני אישית מאמינה שכל יהודי צריך להיות מאוד גאה ביהדות שלו, בכל מקום שהוא הולך. ולכן אני אומרת לצערי, כי לצערי שיש מקומות מסוימים בעולם שבאמת מרגישים חוסר ביטחון ביד, להסתובב במראה יהודי, וזה כואב, זה חבל שזה כך, זה מאוד מאוד חבל, זה מותר שנבנה מצורך, לא מאידיאל ולא משום מקום אחר, זה פשוט מתוך צורך.
מוצר של בדיעבד.
בדיוק, של בדיעבד ממש, וזה ממש כואב לי.
אבל כמו שאת אומרת, הביקוש עולה, בעיקר בתקופה הזו.
כן, יש אנשים שאוהבים שיש להם את זה רק למקום מסוים, נניח למקום עבודה או לפגישות, דברים כאלה. אז אז הם שמים את זה, הם לא בשעות או תמיד. מתי שהם צריכים את זה למקום מסוים.
יפה, טוב, אנחנו, האמת היא יפה, לא יודע אפילו מה לחשוב על המוצר המעניין הזה. צריך לשקול גם את ההיבט הערכי, יהודי, ציבורי של העניין הזה, אבל כל אחד יעשה את החשבונות שלו. חיה ברנקמן, מנהלת חברה לתוספות שיער ולפאות, כיפאה, זה המוצר, וכך צריך להגות את שמו. תודה רבה לך על הדברים. חג שמח.
תודה רבה. ביי.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ספר חדש ביידיש, היו אומרים שם ספרה החדש של רחל דביר, הוצאת ידיעות אחרונות. הספר הזה מרכז ומכנס אליו פתגמים ושנינויות יהודיות מהשפה העתיקה, שאולי אפשר לומר שהיא מקבלת איזושהי התחדשות בשנים האחרונות. אנחנו רוצים לשוחח גם על השפה, גם על הספר, וגם אולי על הגשר בין התרבות הזו לעולם הנוכחי. שלום לך, רחל דביר.
שלום וברכה.
אז הספר, אני חייב לומר, אפילו אילעול קצר בו, מרתק, מצחיק, נחמד, יודעת מה, אם אנחנו לפני פסח, מתנה בהחלט חביבה כמעט לכל אחד, לא צריך להיות דובר יידיש לטובת העניין. אבל איזה קהל את רצית לפנות עם הספר הזה?
אני אומר לך את האמת. הקהל שאני רציתי לפנות אליו הוא לא קהל של דוברי יידיש. וזאת למה?
כן.
ביידיש יש הרבה חוכמה ושנינות. ואני גדלתי בירושלים במשפחה שלא דיברה איתי יידיש, אבל תמיד שילבה את הפתגמים היידישיים הרבה בעברית. ואני חושבת שאני למדתי הרבה מאוד חוכמת חיים והרבה מאוד שנינות והומור מהפתגמים האלה, למרות שאני קיבלתי אותם ברובם הגדול בעברית.
זאת אומרת, תרגמו לך את מה שבשבילם היה ביידיש, תרגמו לך את זה לעברית, אבל את המוטו, את העיקרון, את זה...
בדיוק. כן, אני גדלתי במשפחה שההורים שלי ידעו יידיש, אבל דיברו איתי עברית. סבא שלי דיבר איתי עברית. עם סבתא שלי דיברתי קצת יידיש. ואני גם בעבודה שלי, היה לי חברת מחשבים, כשדיברתי עם העובדים, תמיד הוספתי, ציטטתי את אמא שלי, את הרבה פעמים כשהעובדים היו מקטרים על משהו, למשל היו שומעים ממישהו שהוא משחצנים וזה, אני כל כך הצלחתי מחברות מתחרות או מלקוח מעצבן, אז אמרתי להם, רוטשילד אף פעם לא אמר שהוא עשיר.
אז לא צריך להגיד את זה
ביידיש. איינשטיין לא אמר שהוא חכם. מה?
לא צריך להגיד את זה ביידיש, אפשר להגיד את זה בעברית.
תראה, ביידיש זה תמיד הרבה יותר עמכם. הרבה יותר. עכשיו, כדי שאנשים ירצו לקנות את הספר, הרי אם הם ישמעו את יקראו את הפתגמים בעברית, בלי עוד איזה אסוציאציות, אז לא ידבר אליהם. ולכן אני הוספתי בחלק גדול מהמקרים סיפורים שהם באסוציאציות לפתגם שלי אדם הוא מונח, לא לכולם, אבל 60% אני חושבת, לא ספרתי את הסיפורים האלה. כן, ואחרי שקוראים גם את הסיפור...
אז זה לא רק זה, זאת אומרת, יש לנו קודם כל את הטקסט, מי שרוצה לקרוא אותו בשפת המקור, מה שנקרא, עם כל הנימה
נכון.
של היידיש, יש את התרגום המילולי, ואז מופיע מה שאת אומרת, אותה תובנה אסוציאטיבית.
אני אתן לך סיפור קצר קצר, שזה מתייחס לפתגם לערב פסח. כן. יש פתגם הגוי שרקופ, ראש של גוי. והסיפור הנחמד, שזוג התנצר. ואחרי כמה זמן, הבעל בא לאשתו ואמר, את יודעת מה? אני מעדיף לחזור להיות יהודי. היא אמרה לו, אין בעיה, בכיף, אבל אחרי פסח.
כן. תאמרי לי, איך עלה לך בכלל הרעיון לכנס את כל הדברים האלו, כל החומרים הללו?
יש לי דודה מקסימה ב-90, והיא, הראש עובד מצוין, והמרץ גם, אבל היא משועממת, היא בבית. אמרתי לה, תתחילי לאסוף, אחות של אמא שלי, תתחילי לאסוף את הפתגמים ביידיש. לצערי הרב, היא הגיעה למעט מאוד פתגמים, כי היא הרבה שנים גרה בבני ברק, והיא יצאה קצת מהעולם הזה. ואז אני החלטתי שאני אמשיך, ועד אני מספרת לה ומדברת איתה על הפתגמים, כשאני רואה שזה מתבשל, אני הגעתי לאיזה 150-200 פתגמים, התחלתי לשתף נשים שיש להם גם כן בסיס ביידיש. והם גם הוסיפו לי פתגמים. אם תראה בסוף הספר, יש רשימה של הרבה וייברס שהוסיפו לי פתגמים. ואז ראיתי שפתגמים בלי סיפורים זה לא טוב. התחלתי לאסוף סיפורים מפה ומשם.
אבל היה לך ברור שאת הולכת על ספר, או שאמרת אולי זה משהו משפחתי?
לא משפחתי, אמרתי ככה. אני, מתי זה התגבש לספר, זה בזכות אחד מהעיתונאים, אני חושבת שזה בן כספית, אני לא נשבעת. בתקופת הצוללות, בן כספית כתב, אני חושבת שזה בן כספית, כתב ככה. לא הדג ברא את הים, אלא הוא רק שוחה בו. הכוונה לשחיתות.
כן.
והוא כתב את זה ביידיש היו אומרים. אמרתי, יש הרבה מאוד פתגמים, כמו שאני בעבודתי השתמשתי בהם, גם העיתונאים יכולים הרבה פעמים להשתמש בפתגמים האלה. אז נוציא את זה החוצה. ירצו, יוכלו, לא ירצו, ההפסד שלהם.
כן. יפה. עכשיו תאמרי לי, עד כמה, נתת לנו את הדוגמה הזאת של בן כספית, אולי לא בן כספית, אבל דוגמה שהיא בהחלט אקטואלית לימינו. באמת, עד כמה השפה הזאת, הנימה הזאת, החוכמה שמאחורי המשפטים הללו, עד כמה היא באמת מגשרת אל המציאות האקטואלית שלנו, או שאולי זה דברים שנחמד ככה להתרפק עליהם?
לדעתי היא מאוד מאוד רלוונטית. מאוד מאוד רלוונטית. אתה רוצה ודאי דוגמאות?
כן, בהחלט.
למשל, פתאום רגע אחת, אני אקח דוגמה מחיי משפחה. הגודן שוור היא שוור צובקורין. השלכטר שוור היא שוור צובגרום. הבנת?
לא, את לא מצפה מפרנק כמוני שיבין, אבל בכל זאת, כן.
שוור זה חותן.
כן.
חותן טוב קשה לקבל. חותן טוב קשה לקבל. חותן רע קשה לגבור.
עכשיו תוליכי לנו את זה למשהו ככה שקורה לנו היום, מעבר לעניין המשפחתי.
אתה רוצה משהו מעבר לעניין המשפחתי?
כן.
אז למשל,
כי משפחה, את יודעת, תמיד יש את החמות ואת זה ואת הילדים, ילדים קטנים, צרות קטנות וכולי, כל זה מוכר.
את זה אתה מכיר, אבל יש כאלה שאתה לא מכיר. אבל בסדר גמור, יש משהו על נשים.
כן.
בתחילה יצר השם את הגבר ואז הוא נח. לאחר מכן הוא יצר את האישה ומאז אף אחד לא נח.
יש לך פרק שלם, איך נקרא לזה, בעדינות, את לא קראת לזה כללות ביידיש, את
קראתי לזה, נתתי לזה שם קוצים, נתתי קוצים, ומה שחיפשתי, השקעתי את נשמתי למצוא גם הרבה שושנים, לא רק קוצים, אבל יידיש זו לא שפה של שושנים, היא שפה של קוצים.
אז כללות כן, ברכות קצת פחות.
יש, אבל הם פחות מרתקות. יש ברכה שאני מאוד אוהבת אותה, גזון פרנוסה ונחס פונקידל.
תרגום בגוף הסרט?
גזון בריאות, פרנסה ונחת מילדים.
אוקיי, זה בסדר גמור.
כן, אז יש הרבה מאוד נושאים שהם רלוונטיים היום.
תאמרי לי, יש...
דיבור שווה כסף, שתיקה שווה זהב.
אז זהו, דווקא מהדוגמה הזאת שאת אומרת, אני רוצה לשאול אותך, האם ישנם עוד הרבה משפטים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום, ולא יודעים שהמקור הוא בעצם ביידיש?
כן.
כי נתת דוגמה שהיא קלאסית, בדיוק עומדת בהגדרה הזאת, אבל יש הרבה כאלה? שאנחנו משתמשים ביום יום.
למשל, אתה אמרת, ילדים קטנים צרות קטנות, ילדים גדולים צרות גדולות, יש שם ליד זה משפט נחמד, כשהילדים קטנים, ההורים מלמדים אותם לדבר, כשהם גדולים, הם מלמדים את ההורים לשתוק.
יפה. תאמרי לי, יש... עד כמה להערכתך, רחל, יש אולי גם בשפות אחרות, יהודיות אחרות נקרא לזה ככה, עם ערבית יהודית אולי, בלדינו, שכולם
לדינו משווים, יש.
משווים הרבה בין לדינו ליידיש, דוגמאות שכאלה?
אני לא מכירה את לדינו.
אבל להבנתך, אם יתחילו לחפש שם, ימצאו דברים דומים?
אני לא רגילה לומר דברים שאני לא יודעת אותם.
אוקיי. טוב, אז כמו שאמרנו, אם אני הצלחתי ככה להתחבר לספר, אני מתאר לעצמי שממני ודרומה אפשר בהחלט לעשות את זה בכיף גדול. ביידיש היו אומרים חוכמת היידיש בעברית עכשווית ובנימה הומוריסטית. רחל דביר, תודה רבה לך.
תודה לכם וחג כשר ושמח.
חג כשר ושמח, כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לשר התיירות יריב לוין, לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', לדוקטור עינת רמון, לרחל דביר, לרב טל שאוליאן, לחיה ברנפמן, לכם על ההאזנה, עשו בחיי ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.